טובים. אנחנו עומדים בשנת ה-40, האמת היא לכמה אירועים גדולים שהיו בעם ישראל, אולי נדבר עליהם בהמשך. לפני 40 שנה בתשמ"ב הייתה העקירה מחבל ימית, שבעזרת השם בתאריך למד בניסן, תרשמו ביומנים, יהיה בישיבה אירוע גדול לציון 40 שנה של עקירת החבל הזה, שהישיבה כידוע הייתה שם. ממש זמן קצר לאחר מכן התחילה מלחמת שלג, מלחמת שלום הגליל, היום קוראים לה מלחמת לבנון הראשונה, שאפשר לומר זכיתי להילחם בה. אבל מה שקדם לכל אלה זה פטירתו בפורים של מורנו ורבנו מרן הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, בנו של הרב קוק, בנו יחידו. הרב קוק היה גם שתי בנות, מבחינת בנים הוא הבן היחיד של הרב קוק, והרב קוק כותב על הרב צבי יהודה באחת האגרות, בני יחידי הוא כמעט האחד המבין אל שורש שיחי ונשמתי. אל תתפסו אותי על המילה, אבל כמעט מילה למילה, כך כותב הרב צבי יהודה, כך כותב הרב מרן הרב קוק, שהרב צבי יהודה הוא מהיחידים אז בדור ההוא שבאמת מבינים לעומק, לא רק שכלית מבינים, אלא מבינים גם את שיח הנשמה, את כל העוצמה העמוקה הזאת של הרב קוק. זה הרב צבי יהודה נפטר בגיל 91. לא היה לו ילדים, הוא התחתן גם כן יחסית בגיל מאוחר, בסביבות גיל 30, והיה נשוי מספר שנים, ולא היה לו ילדים, אשתו נפטרה, ויש כמה כאלה גדולי ישראל שלא היה להם ילדים פיזיים, ובדרך כלל התחושה לגבי הדמויות הללו, שכלל ישראל זה הילדים שלהם. יש כזה מין מהלך כזה של אנשים ענקיים כאלה, שבאמת כביכול הקדוש ברוך הוא לא מצמצם אותם בתוך הנישה המשפחתית הצרה, אלא הם כל כולם נתונים באמת לענייני כלל ישראל, ובוודאי שזאת הייתה דמותו של הרב צבי יהודה. חוויה אישית שלי, לפני קצת יותר מ-40 שנה, הגעתי לישיבת מרכז הרב, תשל"ט, לשיעור א', ובאמת הייתה לי זכות גדולה, יחד עם חברים, לא משהו מיוחד שלי, להיות כל יום שני בשעה 18:00, בביתו של הרב צבי יהודה. השיעורים היו אצלו בבית, הוא היה אז בן 88, מלומד בייסורים, היה לו כאבים מאוד מאוד גדולים ברגל, עבר ניתוחים, אני חושב שלקראת סוף ימיו נראה לי שהוא עבר קריטה של הרגל, היה ממש מלומד בייסורים, אבל הוא עשה מאמצים ענקיים, הוא כמעט לא הגיע לישיבה, רק ממש ממש פעמים בודדות מאוד מאוד במהלך השנה, אבל הוא היה בבית והיו מגיעים אליו קבוצות לפי גילאים, לפי שיעורים, ולמדנו אורות התורה, שיעור קבוע באורות התורה, וכל שבת מי שרצה ללכת לסעוד סעודת שבת עם הרב צבי יהודה, היה אומר לאחראי, ומדי פעם היינו הולכים קבוצת חברים לסעוד יחד עם הרב צבי יהודה בביתו, והרבה פעמים זה היה בסעודה שלישית, זה היה ככה זמן שהרבה חבר'ה היו אוהבים לבוא. האוכל זה לא היה נקודה, אבל האווירה הייתה אווירה מאוד מאוד מיוחדת. ומה שמאוד זכור לי מהשיעורים הללו, זה יותר מאשר התוכן הספציפי, בכל זאת היה ככה מאוד מבוגר ומן הסתם כבר לא באותם כוחות כמו של זה ככה, אבל הייתה שם חיות מדהימה של הדברים. זאת אומרת, ממש הרגשת איך הרב פשוט חי כל מילה שהוא אומר בעוצמה מאוד מאוד גדולה. חוויתי את זה גם פעם אחת בצורה אישית, כי למדתי עם חברותה את מאמר הדור, ואז שהגענו למקום שבו הרב קוק כותב שהדור הוא דור גדול וכולי וכולי, אז כדרכם של בחורים שלומדים ושואלים את עצמם שאלות, אמרנו מה, אבל האם עד היום הדור גדול כמו שהרב קוק דיבר לפני, כן, זה היה לפני 40 שנה, אז שאלנו את עצמנו, האם 60 שנה קודם זה כמו היום, זה כבר מציאות אחרת, האם זה אותו הדבר? ואז אמר לנו איזה בחור בוגר בישיבה, אז תלכו לרב צבי יהודה ותשאלו אותו. אמרנו, מה, אפשר לבוא אליו? הוא אומר, כן. אז התקשרנו, לא התקשרנו, דיברנו עם העוזר הידוע אין מילים לבטא את זה, יוסי בדיחי. יש מי שלא שמע את השם הזה, יוסי בדיחי. יוסי בדיחי היה משמש של הרב, ממש ככה שומר עליו, דואג לכל צרכיו. שאלנו אותו מתי אפשר לבוא, אמר לנו תבואו ביום זה וזה, שעה 4 אחרי הצהריים. הגענו 4 אחרי הצהריים, אמר לנו הרב לא מרגיש טוב, תבואו מחר ב-4 אחרי הצהריים. באנו מחר ב-4 אחרי הצהריים, אומר לו גם עכשיו הרב לא מרגיש טוב, תבואו מחר. בקיצור ככה שבוע שלם, ממרכז הרב, הבית היה ברחוב עובדיה 30 בגאולה, בית ירושלמי כזה, חוויה בפני עצמה להיות בבית הזה, בית שכולו מלא ספרים, חלק מהספרים של הרב קוק בעצמו. כשהיינו מחכים לשיעורים היינו פותחים, מציצים על הספרים, ספרים ככה, כל הספרים, גם הספרי גמרא ומונה וקבלה וזה, מלא הערות של הרב צבי יהודה ככה בצדדים. חוויה מיוחדת ככה להיות בבית הזה. כל פנים, באנו יום אחרי יום, בסוף אחרי שבוע, ב-4 אחרי הצהריים, באמת הרב צבי יהודה קיבל אותנו, ואז הוא ככה בפנים מהירות כאלה, הוא אומר, מה אתם רוצים? אמרנו לו, יש לנו שאלה, מאמר הדור, חשבנו להראות לו את השורה, כמו שבאים לרב, נכון, מראים לו את השורה, שואלים אותו על ה... ואז הוא עושה כזה, מאמר הדור, בואו נלמד ביחד. אז הוא פשוט פתח את מאמר הדור, וקרא אותו מההתחלה ועד הסוף. לא יודע אם יצא לכם בזמן האחרון עם עוד מאמר הדור, מומלץ כמובן, זה מה שנקרא אחד מאבני היסוד. פשוט קרא אותו מההתחלה ועד הסוף. והאמת שאחרי הקריאה שלו גם לא היה שייך לשאול אותו שאלות, כי הוא פשוט כאילו סיים את הקריאה עם חיוך כזה וכאילו אמר, טוב, יש לכם תשובות לכל השאלות ששאלתם. אבל זה באיזשהו מקום זה היה באמת נכון. למה? כי הקריאה שלו הייתה, הזכרתי בזה בהקשר של החיות שלו את הדברים. אם הוא היה קורא איזה משפט עצוב, הוא כמעט בכה. גם באורות התורה או בשיחה בסעודה שלישית, אם הוא היה מדבר, כמובן בשבת הוא לא בכה, אבל ביום חול, כשהוא היה מדבר על משהו עצוב, ממש ראית שהוא כמעט, וכשהוא היה מדבר על משהו שמח, כשהוא היה מדבר ככה, אז הוא ממש היה עם עיניים בורקות, נוצצות, ממש ראית, כל עצמותיי תאמרנה, הוא ממש ככה נמצא בתוך העניין, וזה מה שהיה מאמר הדור. ככה שהוא מדבר על הדור, מדבר על הדור שהדור חלש, אז הוא ככה זה כשהוא מדבר על הדור שהוא דור גדול, אז הוא ככה מאיר עיניים, וזה היה, זה היה לימוד גדול ש... של ככה, לפעמים בשביל להבין דברים צריך לחיות אותם. זאת אומרת, לא תמיד, ההבנה היא לא תמיד רק דרך השכל. לפעמים ההבנה היא דרך זה שאתה מרגיש את הדברים לעומקם, לפעמים זה מיישב לך את ה... לפעמים זה מיישב לך את השאלות, לפעמים ההימצאות ככה ליד מישהו ש... שחי את הדברים בכזאת עוצמה, כאילו שהם נכתבו אתמול, כאילו שהם רלוונטיים, כאילו ממש הם רלוונטיים, ראית שהוא חי את זה בצורה כזאת שזה רלוונטי ממש לעכשיו, וזה כבר נותן לך את, את הגודל הזה של, של הדברים. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי, אחר כך זה נכתב בספרים של הרב אבינר, אבל השיחות של סעודה שלישית, שיחות הפרשת שבוע, היה, היו שיחות ש, שבהם ממש ראית איך הוא חי את, את ההיסטוריה הישראלית, את האבות, איך הוא חי את יציאת מצרים, איך הוא חי את, 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 את חטא העגל, את, כל דבר שקורה, חטא המרגלים, בכלל זה היה, מדבר על חטא המרגלים, על ארץ ישראל, על השנאה לארץ ישראל, על... על, על, על התיקון, מה שצריך להיות, ממש ראית את ההיסטוריה, איך היא חיה בצורה רוחנית, בסקירה כזאת של... אחר כך הדברים נכתבו בספרים, שיחות הרב צבי יהודה מונח לפניכם, מומלץ, ממש מומלץ ככה, פעם עשיתי את זה לעצמי, שנה שלמה, כל שבוע, פשוט לעבור על שיחות הרב צבי יהודה, ממש אתה נכנס ל... לאווירה כזאת של איזה מין רצף, מהלך כזה שמתחיל מהאבות ועובר ועובר, ואתה ממש ככה, יחד איתו אתה פשוט חי את הדברים. החיות הזאת, אחד השיאים שלה, הם באמת מאוד מוכרים. אם יש מישהו שלא מכיר, אז באמת צריך בצורה דחופה ממש להכיר. זה מה שנקרא השיחה של רב צבי יהודה ביום העצמאות תשכ"ז, שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, באותו יום העצמאות מפורסם שקרו בו שני דברים. דבר ראשון, מצרים נאצר סגר את מצרי טיראן, וזה בעצם היה כמעט כמו הכרזת מלחמה. דבר נוסף שהיה באותו יום, זה נעמי שמר הביאה לעולם את ירושלים של זהב, לאיזשהו כזה פסטיבל של יום העצמאות. והדבר השלישי, כמובן העוצמתי ביותר, זה שהרב צבי יהודה בשיחה רגילה, כמו כל שנה ביום העצמאות, לעניינה של המדינה, הרב צבי יהודה, תוך כדי השיחה, השיחה הזאת נמצאת בספרים, אפשר לראות אותה. אגב, הספרים, יש כמה ספרים כבר שיצאו של רב צבי יהודה, והספרים המוכרים ביותר זה נתיבות ישראל, זה נקרא לנתיבות ישראל. אני זוכר שזה יצא עוד הקרח הראשון, ואז יצא השני, אחר כך גם אני חושב יצא השלישי, כבר פחות עקבתי על הפרטים. על כל פנים, בתוך השיחה הזאת, שרב צבי יהודה דיבר על שכם וחברון ובית אל וכולי, הוא ממש ככה, יש הקלטות, אפשר לשמוע את ההקלטה הזאת, איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? שכחנו אותם? ממש ראית איך הוא חי את שכם, כואב לו ממש בכאב פיזי, בכאב פנימי עמוק מאוד, זה ששכם לא איתנו, וחברון לא איתנו, ובית אל לא איתנו. לא נדבר על ירושלים וכל רחבי ארץ ישראל, וזה ממש היה כמו נבואה, כי... הוא לא ידע שנאצר סוגר את מצרי טיראן, ובעוד שלושה שבועות יקרה הפלא העצום הזה של הכיבוש הנפלא הזה. זה ממש היה כעין נבואה שבא בגלל באמת החיבור העמוק הזה לארץ ישראל, לעם ישראל, זה היה דבר מדהים. המקום של הרב צבי יהודה מבחינת המהלך של הרב קוק בעולם, אז זה נראה מאוד פשוט וברור, עד כמה ש... אבל ככה נראה לעיניים הפשוטות שלנו, זה שהקדוש ברוך הוא שולח לפעמים לעולם מישהו בעל עוצמה מאוד גדולה שפורץ דרך, כמו אברהם אבינו, אבל אחרי אברהם אבינו מגיע יצחק, ויצחק עושה את העבודה הסיזיפית, עושה את העבודה השחורה, לקחת את כל הגודל באמת העצום הזה של הרב קוק בכל המישורים, ולהוריד את הדברים לתוך השטח, לתוך החיים, לתוך המציאות שלנו. לדוגמה אחת, למי שאולי לא מכיר את ההיסטוריה, וזו הזדמנות עכשיו קצת ללמוד ולקרוא, ואולי מי שירשם, אנחנו בסוף השיחה נשלח פה את הפרסום בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעות אחר הצהריים ואחר כך בערב. בשעות אחר הצהריים ינתנו שיעורים קצרים בבנייני האומה על ידי רבנים מהרבה ישיבות, שיעורים קצרים ממש של כמה דקות על תורתו ודמותו של הרב צבי יהודה. זה יהיה בערך מ-4, 4 וחצי עד 5 וחצי, 6, ואחר כך בסביבות 7 יש אירוע גדול עם עם הרבנים הגדולים, הרב אריאל, הרב דרוקמן, והרב זלמן מלמד, וכל מיני זמרים וכאלה, וזה מצא, יש, ישיבת מרכז הרב עושה, ערכה איזה סרט על דמותו של רב צבי יהודה, אז ישיבות ההסדר וישיבות הגבוהות נקראות לבוא לאירוע הגדול הזה, כדי באמת ללמוד על הדמות, להכיר, להוקיר, להעריך וללמוד, וככה כשבת אחים גם יחד. אנחנו נשלח את הפרסום ונבקש שבכל שיעור יהיה נציג שירשום את החבר'ה, כי המקומות שם אמרו לי מאיגוד ישיבות ההסדר שעוד מעט כבר אין מקום במנייני האומה, נרשמו כבר 2500 בחורים, אז למי שזה, כדי לא לפספס, כדאי שנירשם מהר וננסה עוד לתפוס, זה לא עולה כסף, למי שדואג על הכסף, לכם זה לא עולה כסף, ובעזרת השם תהיה הסעה, אוטובוס, הלוך, חזור לאירוע הגדול הזה. אז למה נזכרתי בדבר הזה? אני עכשיו לא זוכר, אז אני אחזור למקום שאיפה שהייתי, על העוצמה של הדיבור הזה, על מקומו של הרב צבי יהודה, כן, נזכרתי, מקומו של הרב צבי יהודה, אז אמרנו יש אברהם אבינו ויש יצחק, אותו הדבר גם פה, אמנם הרב קוק עצמו קראו לו אברהם יצחק, אבל בפועל הרב קוק היה אברהם, והרב צבי יהודה היה יצחק. כי 20 שנה, פה זה המקום שסטיתי, 20 שנה הרב צבי יהודה מהחיים שלו ערך את הספרים של הרב קוק. צריך להבין שהרב קוק כתב מה שנקרא 8 קבצים, אתם יכולים לראות אותם פה, הם הרבה שנים לא יצאו לאור. הרב קוק כתב בנביאה גדולה, לא בצורה מסודרת, רוב הדברים לא היו מסודרים, מעט דברים היו מסודרים, נביאה עצומה. והרב צבי יהודה הבין שאת הדברים האלה, אם רוצים למה שנקרא להנגיש אותם לקהל, לציבור הרחב, צריך לערוך אותם, צריך לסדר אותם, צריך להביא אותם בצורה שיש אורות התורה ויש אורות התשובה ויש אורות ויש איזשהו פסקאות שאתה יכול ככה לראות איזשהו מהלך, ובאמת הוא השקיע שם ככה יודעי דבר מספרים שהוא ממש יגע על זה ממש יומם ולילה במשך שנים, שהכל יהיה מאוד מאוד מדויק ונכון ולא יהיו טעויות, ומדי פעם גם בגלל שהוא פחד שאנשים ילמדו קבלה לפני הזמן, אז איפה שהיו דברים של קבלה קצת יותר מדי גדולים, לפעמים הוא קצת שינה אותם, הוא קצת אחר כך בקבצים, אני חושב שכבר הביאו את זה כמו שזה, לפעמים אפשר לראות הבדלים קטנים, אבל משמעותיים. הכל פנים, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שבעצם גם מבחינת הספרים, וגם מבחינת תלמידים, צריך לדעת שהרב קוק, כשהוא היה בחיים חיותו, היה לו מעט תלמידים. מעט תלמידים, לא היה, זה לא שהיו, היה ציבור. לא היה ציבור, כמו שאנחנו מכירים היום, ציבור, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה לקרוא לו, אבל דור הכיפות הסרוגות. זה לא היה. הרב משה צבינרי היה תלמיד של הרב קוק בחמש שנים האחרונות של חייו של הרב קוק, ובודדים, היו בודדים, באו קצת גם מאנשי היישוב הישן, מה שנקרא חרדים, היו כאלה שזלגו ככה ללמוד תורה מהרב קוק, בשביל התורה, לא בגלל שהם היו ציונים, והם לא הסכימו איתו בכל מה שהוא כתב, באו ללמוד את התורה שלו. והרב קוק הידוע דיבר דברים מאוד גדולים ועצומים, אבל לא היה לזה כל כך מי שיוריד את זה למציאות, והרב ציודה, כמו שאמרנו, שמבין את שיח, את שיחו של הרב קוק, ואת את לימודו, ואת תורתו, ואת נפשו, כנראה הרגיש ממש שמשימת חייו, ששליחותו בעולם, זה לקחת את הדברים הללו, ולהפוך את זה למשהו חי, אם על ידי ספרים, ואם על ידי תלמידים, וישיבת מרכז הרב, בסופו של דבר, הרב ציודה, הרב קוק הקים אותה ב-1921, אני כשהגעתי לישיבה בתפשין למתת, כן, תעשו את החשבון, זה 79, זה יותר מ-50 שנה אחרי שהישיבה קמה, וממש רק כמה שנים לפני שאני הגעתי לישיבה, הישיבה התחילה באמת לפרוח בצורה מדהימה. זה התחיל בדור של המבוגרים, הרב יעקב אריאל, וחבורת הרבנים הזאת, הרב זלמן מלמד, וכמובן אחר כך זה התרחב יותר וגדל יותר, ובאמת הגיע לשיאים גדולים של מאות תלמידים, שכל שנה, אחר כך היה את הפיצול עם ישיבת הר המור, אז כבר בעצם נהיה מזה עצמו לבד, נהיה שתי ישיבות, שתיהן גדולות, לא להיכנס לפיצול הזה קרה אחרי שהרב ציודה נפטר, כמובן כל עוד הרב ציודה היה חי, אף אחד לא העיז, הרב טאו היה בישיבה, ואחרים היו בישיבה, הרב יעקב שפירה, והרב אברום שפירה, אבל דמותו של הרב ציודה, ועם רב אברום שפירה, הייתה כזאת שהם הנהיגו וזה, אבל אחר כך כנראה היה מקום לחלוקה הזאת, ובסופו של דבר, נכון שאי אפשר לומר בצורה מדויקת שכל ישיבות ההסדר והגבוהות קמו ישירות עם מרכז הרב, זה לא ממש כך, אבל ברור בגדול שהרוח הגדולה יצאה משם, ישיבת הגוש, ישיבה בגוש עציון, אז היא ככה סללה לעצמה איזשהו דרך קצת אחרת, אבל זה כמובן קצת אחרת, כי בסוף המניפה הכללית היא המניפה הזאת של תורת הרב קוק, וכל מיני ניואנסים, אז רבנים נוספים, כן, הרב סולובייצ'יק, ואחר כך עם רבות השנים, אז גם חסידות, וכל מיני דברים שלא היו במרכז הרב, ותורת ארץ ישראל, שלא הייתה במרכז הרב, כלומר, בסופו של דבר, התורה התרחבה והתפשטה, ויצאו ממנה כבר תלמידים, ותלמידי תלמידים, ושלוחות שונות כאלה ואחרות, וטוב שכך, זה דרכו של עולם, שבהתחלה יש איזה גזע של עץ, ואחר כך הוא מתפרט להרבה ענפים, וכבר כל ענף כבר ממש נהיה עץ וחשוב בפני עצמו, גדולי ישראל רבים, ותורה גדולה, ודרכים בעבודת השם, וכו' וכו'. אבל אין ספק שפריצה משמעותית מאוד בכל הדבר הזה היא של 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 היא צריכה להשתייך לרב צבי יהודה, וכל מה שאמרתי פה זה בעצם היה רק ככה, אני גם לא מוסמך, לא למדתי עשרות שנים אצלו, לא מספיק מכיר את כל עומק, אולי רק דבר אחרון שאני אגיד, כי עיקר השיחה היא כדי להגיד לכם שאני ממליץ, שאנחנו ממליצים להירשם, לא בכוח, אנחנו לא מכריחים לדבר כזה ולא, לא יודע, אבל חשבו טוב, ככה אל תפסלו את זה בקלות, כמה שעות של מאמץ קצת לבוא ולהקשיב ולשמוע וגם ליהנות, יש שם גם חלקים גם שאפשר יהיה ליהנות מהם ממש, אומנותיים וכדומה, אבל גם המאמץ לבוא ולשמוע את התורה, את השיעורים, את הדברים, היא תהיה מאוד משמעותית. אני אומר, הדבר האחרון, הרב ציודה בזמנו, אני ממש זוכר את זה שהייתי בישיבה, וזה נתפס אחר כך בספרים, היה מוציא קול קורא על הרבה מאוד דברים שהתרחשו בחברה הישראלית. אמרתי לכם שחבל סיני פונה באותה שנה שהרב ציודה נפטר, ועוד באותה שנה ושלוש שנים לפני כן, שכבר ההסכם שלום עם מצרים התחיל זה, היו יוצאים בעיתונים ובכל מיני, איפה שרק היה אפשר, מודעות, הכותרת שלהם למעלה הייתה לא תגורו. אל תפחדו, תגידו את האמת, והרב ציודה היה כותב, ארץ ישראל מובטחת לנו, והרמב"ן מצווה ד' לרשת את ארץ ישראל, וזה לא בידיים של אף אחד לוותר על ארץ ישראל, זאת אומרת, הוא לא עשה חשבון, לא פוליטי ולא של שום דבר, הוא אומר את האמת, והדבר הזה, אני חושב, שהוא מאוד, כידוע, הוא גם סייע מאוד לגוש אמונים בכל התהליכים הראשונים של, של ההתיישבות ביהודה ושומרון. רב ציודה ממש היה כבר לא צעיר, היה מגיע פיזית למקומות עצמם, לסבסטיה, מה שנקרא, למקום הראשון שהכל התחיל, בא לשם עם החבר'ה הצעירים, נתן להם רוח גבית, והלא תגורו הזה, זה משהו שמאוד זקף את דמותו של של הציבור. כלומר, ציבור שלנו, מה שנקרא כיפות הסרוגות, היה הרבה שנים ככה מרגיש כזה קצת שהוא לא בדיוק יודע מי הוא, והוא קצת ליד החרדים, הוא קצת פחות, והוא כזה, והרב ציודה באמת נתן הרבה כוח, הרבה עוצמה, כמובן אחר כך או במקביל, כן, הרב נריה עם הקמת הישיבות התיכוניות וכדומה, אבל מבחינה הזאת הרב ציודה היה מצד אחד אדם מאוד עדין ונעים ונוח לבריות ומאיר פנים, אבל כשהיה צריך להיות תקיף, הוא היה מאוד תקיף, לא משנה, באו אליו ראשי ממשלה, אגב גם זה אני זוכר שהיינו אצלו בבית, פתאום אומרים לך רגע, זה פתאום זה, פתאום מגיע איזה שר, מגיע איזה, כל מיני אנשים חשובים כאלה היו מגיעים להתייעץ, לשאול, והרב ציודה אומר להם את מה שהוא חושב, בלי שום חשבון, בלי זה, באמת מאוד מאוד גדולה, ובדבקות וחיבור מאוד מאוד גדול לערכים שהאמין בהם. אז כל הדברים האלה, כמו שאמרתי ככה, קצת לעורר, להעלות את השיח. יש גם ספר שנכתב עליו, על קורות חייו, ספר מאוד יפה, כדאי לקרוא את הספר הזה, לא זוכר עכשיו את השם שלו, אבל אתם יכולים לראות בספרייה, ויש תורה שלו, כמו שאמרתי, ספרים, פרשת שבוע, נתיבות ישראל, ועוד מספר דברים שיצאו, אז באמת 40 שנה, זה אדם עומד על דעת רבו אחרי 40 שנה, אז יפה שארגנו את האירוע הגדול, אבל חוץ מהאירוע הגדול, גם פה ככה ביום יום של הישיבה, תנסו ככה באמת להתחבר, אפשר לומר, לשורשים הרוחניים שמהם אנחנו שואבים את דרכנו. אז בעזרת השם, שנזכה ללכת בדמותו. בעזרת השם בדרכיו. ברוכים תהיו.